טוב, רבותיי יקרים, בוקר טוב. באמת אנחנו באים מתוך רגשי קודש של שמחת החתונה, אז ודאי שתורתנו, שיהיה גם כן בבחינת החיבור שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה חתן וכלה. אז אנחנו עוסקים בחיבורים האלה, והמהר"ל בפרק הראשון בעצם עושה לנו מסע לחיפוש עצמי. זאת אומרת, הוא בא ושואל, בואו ננסה לקחת ולעשות מהלך כזה. לא נתבונן ונתחיל מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. מלמעלה למטה הכוונה היא לעסוק בעניינה של תורה, לאחר שהקדוש ברוך הוא נגלה עלינו בסיני ונתן לנו את התורה, והתורה עברה מדור לדור, עד שהגיעה אלינו, ואנחנו מתחברים, מתקשרים אליה ולומדים את מעלתה של התורה. זה אפשרות אחת. המהר"ל כאן רוצה ללכת בכיוון אחר. הוא אומר, בואו ננסה לקחת את המציאות, ולנתח מתוכה, עם כמה כללי חשיבה, איפה מקומה של התורה בעולם, כשאנחנו מתחילים מלמטה למעלה. פירוש הדבר, המהר"ל אומר כמה נקודות יסוד לניתוח. הוא אומר כך, בפסקה הראשונה שכבר ראינו, אומר המהר"ל, שימו לב, שכל דבר ודבר שנוצר בעולם, שנברא בעולם, הכלים שנבראו מדויקים אל מול התכלית. זאת אומרת, לא היו דברים שנוצרו סתם ככה, באיזשהו מקום, בלי שום מטרה, בלי שום כיוון. אם יש יצירה מרמה מסוימת, היצירה הזאת אמורה להיות זאת אשר תבטא את התפקיד של הדבר. בסדר? קצת מילים מופשטות, בוא נגיד את זה בתור דוגמה. בוא נאמר, ניקח אדם שרוצה, בוא נאמר ככה, הוא רוצה, נכון, אתם יודעים שיש דבר כזה, פעם היה דבר כזה, נקרא מחשבון? היה זה מחשבון, זה שעושה, כפול, חילוק, בסדר? עכשיו, אבל אדם רוצה מחשבון. אז מה הוא קונה? הוא קונה? בשביל המחשבון הזה הוא קונה מחשב, מחשב משוכלל עם כמה ג'יגה, ג'אז, כל מיני דברים, יכול להגיע לעשות המון פונקציות כאלו ואחרות, דבר מורכב שיש לו שימושים אדירים בכל המעגלים שאפשר, גם חובר למאגרי מידע, וגם יכול לצייר, וגם יכול המון המון דברים. אבל הוא לא יודע מי זה הבן אדם. מה שיש בסך הכל, הוא צריך איזה מחשבון. בסדר? עכשיו, המחשבון הזה, בשביל, אם כל המטרה של המחשב הייתה רק המחשבון הזה, יש המון דברים שמיותרים לחלוטין, לא צריך אותם שם. הם סתם תוספת של בזבוז, של כסף ושל משאבים ושל כל מיני דברים. אם זה מה שאתה צריך, אם זאת המטרה שלך, הכלי צריך להיות מותאם לדבר הזה. ואומר, נלך לאותו אדם, ונגיד לו, אדם, אתה רוצה מחשבון, זה כל העניין, בוא תלך פה בחנות ב-15 שקל, תקנה לך מחשבון. אם אתה רוצה לשימוש, לכלי, להגיע למטרות יותר מורכבות, אז ודאי, אז אני מבין, בשביל זה נוצר כלי יותר מורכב. זאת אומרת, אין כלי מורכב אם לא צריך את התכלית שלו, אם לא צריך את המטרה שלו. במיוחד כשמדברים פה על מעשה הבריאה, זה מעשה אלוקי, מלץ, בני אדם, יכול להיות כל מיני טעויות, אנשים, לא יודע, בסך הכל הם צריכים טלפון, והם קוראים סמארטפון, שיש בו 70 פונקציות, ובעצם, ממש, או לא לטובתו, שהוא לא צריך את זה בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא, כשבורא את העולם, ובורא את הדומם, אז מה שאנחנו נתבונן על הדומם ונראה בדומם הזה מה תפקידו, נוכל מיד לזהות שהכלים שנבראו בשביל זה מותאמים בדיוק. לא, הדומם לא צריך לדבר, הדומם לא צריך לצמוח שמשקים אותו, יש לו מטרה מסוימת, זאת מטרתו. והצומח יש לו מטרה בפני עצמה, בכל המעגלים כולם. הקדוש ברוך הוא ברא את הצומח על מנת למלות כל מיני פונקציות, בין השאר, אני לא יודע מה, מחזור החמצן בטבע, שהוא יכול, הוא עוזר לנו להחליף את החמצן לדו פחמני, לא יודע איך בדיוק, אבל זאת אומרת, יש כאן איזשהו כלי שמשמש משהו. במילים אחרות, אם נתבונן על הכלי וננתח אותו ונראה את מהותו, נוכל לזהות מה תכליתו של אותו כלי. ואז נבין מה היה תכלית היוצר, בשביל מה הוא יצר אותו. כשהוא יצר מחשב, הוא לא בנה אותו בשביל שיהיה מחשבון בלבד. הוא יצר אותו בשביל מערכת הרבה יותר מורכבת. אז אם אתה משתמש בזה רק בתור מחשבון, אתה בסך הכל בזבז את הדבר שהיה לו משמעות הרבה הרבה יותר רחבה. אז זה דבר אחד. זאת אומרת, אנחנו, אומר המהר"ל, בקטע הראשון, כשהוא מדבר על כל אחד, הוא מדבר על הדומה, אחרי זה הוא מדבר על הצומח, והוא מביא דוגמה, דוגמה מהמים, מהאש, מהאפר, מהרוח, שכל אחד ואחד יש לו תפקיד בעולם. אם אנחנו יודעים שיש בעולם את הדבר הזה, נשאל את עצמנו מה מטרתו, מה עניינו. ולכן, כל זה רק הקדמה. בקטע השני אומר המהר"ל, עכשיו בוא נגיע לדברים האמיתיים. השאלה שמטרידה אותנו עכשיו היא פחות מה תפקידו של הדומם ושל הצומח. השאלה היא מה תפקידו של האדם בעולם. אם אנחנו רוצים להגיע לתשובה הזאת, מה תפקידו של האדם בעולם, אומר המהר"ל, לפי צורת החשיבה שלי, שאני לוקח את הכלי ואני מתוכו מזהה את התוכן, מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות כדי לזהות את מקור תכליתו של האדם? מה אני צריך לעשות? לראות את כך הוא בנוי. נכון מאוד. נכון? אם אדם היה, אני לא יודע מה, מחובר לאדמה כמו עץ, אז אני יודע שתפקידו הוא כזה וכזה. אז יש לו גם את היכולת ללכת. יפה. אז כנראה שההליכה שלו היא חלק מתפקידיו. וכן הלאה וכן הלאה. אבל הכל מגיע בסוף לרמה היותר גבוהה. מה הנקודה המיוחדת שקיימת אצל האדם, שקיימת, כמעט לא קיימת אצל הדרגה מתחת שזה בעלי החיים? מה זה? השכל. נכון, השכל, התובנה, היכולת לראות את הדברים בראייה שהיא מופשטת. בסדר? זה כמעט אין לבעלי החיים. בעלי החיים יכולים שיש להם ממוחיות לקיים את עצמם, לעשות פעולות מסוימות, וכל פעולה ופעולה שהם אמורים לעשות, כגון פריה ורבייה, כגון, אני לא יודע מה, לחיות כדי לשמש לאדם לכל מיני צרכים. כל זה יהיה בנוי בתוך הבעל חיים. עכשיו בואו נדבר על האדם. האדם, יש לו חלק שהוא כמו בעל חיים, זה ברור, נכון? זאת אומרת, יש לנו כל מיני חלקים בגוף, שהם קודם כל, נגיד קודם כל חלקים שייכים לדומם, לקיום שלנו כחומר. אחרי זה יש לנו נפש, היא נפש צמחית. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שהם דומים כמו צמח שמקבל חומרים ומעבד אותם ומעכל אותם, ועל ידי זה הוא גדל, על ידי זה הוא מתחזק, על ידי זה יפה. יש חלקים רבים שאדם דומה לבעל חיים. בסדר? וכל מיני דברים שונים ומשונים, וכל מיני דברים שאדם דומה לבעל חיים. אבל יש איזה חלק אחד, שאם אנחנו רוצים לזהות מה זה האדם ומה תכליתו של האדם, אנחנו נצביע עליו. מה זה? השכל. השכל זה משהו שהוא כנראה המבוא להבין מהו האדם. בסדר? ולכן אומר המהר"ל בעמודה השנייה, בעמוד ט', ומעטה האדם, אשר הוא נבדל מכל שאר בעלי החיים מצד הנפש, שאין נפשו נפש בהמית. נפש בהמית זה הנפש הפשוטה, זאת שפועלת מאינסטינקטים. אינסטינקטים של רעב, של הגנה עצמית, של קיומיות, של העמדת צאצאים, זה הנפש הבהמית, הכוונה זאת אנרגיה פנימית שהקדוש ברוך הוא נתן בתוך הדבר הנקרא בעל חיים, על מנת שימלא את הפונקציות שלו בתור בעל חיים, ולזה זה נקרא נפש בהמית. אז אומר, האדם הוא לא רק נפש בהמית, רק נפשו נפש שכלית. בשלב הזה לא ננסה להתנתח יותר מדי למה הוא מתכוון בדיוק במובן השכלית, הוא מתכוון לעולם של אמונה ורוח, או שמתכוון ליכולת של תודעה וקבלת החלטות. וניתוח המציאות, ויכולת להבין מה קורה מסביבו, ומתוך כך לשכלל את העולם. בסדר? ככה נראה את זה באיזשהו מקום. היכולת של האדם להשתמש בכלי הזה, הנקרא שכל, כדי שתהיה לו תובנה, כדי שהוא יבין, כדי שהוא יחליט, כדי שהוא יבצע, כדי שהוא יתכנן, והוא יביא לידי ביטוי מעשי דברים שהוא הגיע אליהם, הוא חשב עליהם. לא כמו שבעלי האחים, הטבעיים, שאין אף שם רק טבעית. זאת אומרת, החלק העליון שלנו כבני אדם, אם אנחנו רוצים לזהות את התכלית שלנו, עובדה שנבראנו שונים מבעלי החיים, במה נבראנו שונים מבעלי החיים? בכוח השכל שלנו, ומכיוון שזה ככה, כנראה שהתכלית שלנו נמצאת איפה? בשכל. מחויב של הפעולות מתייחסות לנפשו, השכלית האלוקית. זאת אומרת, הפיתוח שלו בפועל יהיה כאשר אני מפתח את השכל. ויהיו לו פעולות שכליות אלוהיות. וכשכבר אמרנו, כי כל פעולה צריך שתהיה מתייחסת אל הפועל. כמו שהזכרנו עד עכשיו, שאתה רוצה לדעת מה עניינו של הדבר, תתבונן בו, תראה מהו, ואז תבין שצריך את הפעולות שיבואו לידי ביטוי בכלי המיוחד הזה של אותו נברא, במקרה שלנו זה האדם, שזה השכל. בסדר? עד כאן התקדמנו קצת, זאת אומרת, הבנו שאם אנחנו נבין טוב את האדם, הרי שאנחנו נדע את תפקידו. בסדר? עדיין לא לגמרי, אבל בגלל שעדיין אנחנו יודעים, בואו נצטרך גם עשה ונגיע לדבר פשוט. אדם, האם כל מחשבה שהיא באשר היא תכליתו של האדם או לא? אם אנחנו רואים שהשכל הוא התכלית, האם כל מחשבה עכשיו שעובדת דרך השכל, זה דבר שמשרת את הקומה העליונה של האדם, שזה הקומה השכלית, כן או לא? מה? השכל זה הכלי. הכלי אמור לבטא את התפקיד שלי. זאת אומרת, ניתן לי כלי על מנת שדרכו אני אוכל להגיע לתכלית שלי. נכון? ככה זה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, כל דבר שנברא, אם אני מתבונן מהסוף להתחלה, אני, אם הוא נברא ככה, סימן שהכלי המיוחד שלו הוא זה שעובד במטרתו של האדם. או נכון, זהו, לא בדיוק השאלה, נכון? אין החינם, זה עדיין לא אומר כלום. הצלחתי איכשהו לזהות את הכלי, אבל עדיין יש לנו המון המון שימושים בכלי הזה, ולא כולם אידיאלים לאדם, נכון? אנחנו צריכים עדיין להמשיך לנתח את העסק הזה ולראות מה זה, כמו שהדגמנו במחשבון, כמו שאמרנו גם בפעם הקודם בתור דוגמה, שיכול להיות שאדם יש לו כישרונות אדירים, הוא יכול להיות איש ממציא גדול, בעל כישרון גדול בכושר, אומנותי גדול, והוא בסך הכל אבל חי בג'ונגל, באיזה שבט אפריקאי כזה, והוא מטפס על עצים כדי לאכול את הזה, זה מה שהוא מתעסק, וכל מה שיש לו בחייו, זה רק לתכנן איך הוא מגיע לאגוס קוקוס הזה, כמה שיותר בצורה מושלמת. האם נגיד שהאדם הזה הגיע לתכליתו, או לא? לא, נכון? זאת אומרת, עדיין יש אפשרות בכלי הזה הגדול להשתמש לדברים שהם לא בתכלית, לכן המהר"ל ימשיך עוד הלאה, זה לא מספיק להגיד, אז אם ככה כל מה שאדם עושה בשכל, זה מעלתו של האדם. לא, לפעמים אני משתמש בשכל לדברים שהם בדרגה יותר פחותה. בסדר? זה מה שהמהר"ל ירצה להגיד, הוא אומר ככה. מה הפירוש? תסביר, מה הפירוש? אני לא יודע מה הולך שם. אתה צריך לברר את זה כמו שצריך, זה בדיוק מה ששם הרל רוצה לעשות איתנו. עכשיו הוא רוצה לעשות ניתוח פנימי בשאלה מהו השכל. בסדר? בסוף הוא יגיע, בסוף המהלך הוא רוצה להגיד שבאמת נכון, יש מה שנקרא השכל הפרקטי, הטכני, זה שגורם לי, שמאפשר לי לחיות בעולם. ואז לפעמים אולי דווקא מקללה אפילו שאני מתייחס בזה, כי אני משתמש בכלי אדיר כזה, שזה כלי השכל, הדברים שהם ממש יומיומיים, פשוטים וחומריים. אז אני צריך להגיע לשכל בדרגה יותר גבוהה. שזה הסרט שמחפש את התכלית, את האידיאלים, את הרוחניות, את הגודל, את הדברים שהם מבטאים את המשמעות של החיים. אבל רק לאט לאט, נתקדם בזה לאט, נוצר כשנבין מה המהר"ל רוצה לעשות. הוא בעצם מה שהוא מנסה לעשות עכשיו, למקד, להגיע מהו הכלי או הפעולה הייחודית שנדרש, שניתנה לנו, בשונה מכל הבריאה וכל הבריאות, שאנחנו, ויכול במעט הרגע, מעליהם, מאדומם, ועד החי, הוא אפילו המדבר, יש בזה מדרגות גבוהות עוד יותר. אבל העיקרון צריך, אומר המהר"ל, שנבין, ננסה לנתח את הכלים שלנו, מתוך זה נבין שזה משמעותנו בכלי העליון, המיוחד לנו, לפתח דרכו משהו, זה המטרה. בסדר? אז אומר המהר"ל, ומפני שתמצא, האדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות. ודבר זה בוודאי מצד הנפש החיוני אשר באדם, אשר בו משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים. זאת אומרת, שמה נבוא ונגיד, רגע, סליחה, אבל בעצם יכול להיות שזה בכלל לא עקרוני. כל בעל חיים קיבל איזה שהם כלים שבהם הוא יוכל למלות את הצרכים הקיומיים שלו. זאת אומרת, יש לאריה, יש תכונה שהצרך הקיומי שלו יהיה, שיש לו כמה וכמה כישרונות שהוא יכול להגיע לטרף בצורה כזאת, והנשר יכול להגיע בצורה כזאת, והאדם יכול על ידי שהוא מתכנן בשכל שלו איך לצוד את הצייד, נכון? אבל כולם בעצם משרתים את אותה מטרה, וזה הצד הקיומי, החומרי, הפשוט. זה עדיין לא אומר שהכלי שלנו הוא כלי ייחודי. אולי זה חלק מתוך הכלים, כמו שכל בעל חיים קיבל איזשהו כישרון. זה לרוץ, זה להתחבות, זה לעשות כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו יש לנו כל כך הרבה פעולות דומות לבעלי חיים, שכבר קשה לנו לזהות האם זה משהו מהותי לאדם באופן עקרוני, או שזה רק כלי שהוא כלי בפועל. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו בוא נניח רגע, שאדם נולד כדי להתפרנס. בסדר? זה הכל, כדי שיהיה לו אוכל. כמו שהאריה מסתובב ומחפש אוכל. אלא כשהאריה מחפש אוכל, אז מה הוא משתמש במה? בכל מיני כלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, נכון? הוא יודע להריח את הטרף, הוא יודע לעשות איזשהו תהליך של לתפוס אותו באחורה, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה, אלא גם אין את זה, במקום זה הוא קיבל שכל, שהשכל יכול לבוא ולתכנן פעולה, לבנות כלוב, לבנות מצודה, לבנות איזשהו מכשול, שאז ייפול לטרף, אבל זה אותו דבר, זה לא משהו עקרוני. בסך הכל קיבלנו את הכלי הזה, אבל בעצם הכלי הזה הוא סוג של הכלים של בעלי החיים. אומר המערה, לא הגיוני באליו. אבל אי אפשר שלא יהיו לו פעולות גם כמתייחסים אל נפשו השכלית האלוקית, כי לא יגרע כוחו. זאת אומרת, אומר המערה, זה לא מדויק הדבר הזה, כי השאלה היא אם העיסוק בעניינים חומריים של הקבלת פרנסה וקיומיות ויכולת לחיות וכן הלאה, זה באמת התכלית העליונה של האדם? או שאם נשאל את עצמנו שאלה מהותית, נראה שלא גמרנו את הסיפור. זאת אומרת, גם אחרי שיהיה לנו אוכל, גם אחרי שהשגנו את ההישג הזה, שזה בהחלט משתמשים גם בשכל הזה, האם עדיין חסר לנו משהו? מה אתם אומרים? האם עדיין חסר לנו משהו או לא? כנראה שכן. תדגים את זה. לא, תדגים. מה האדם מחפש בגדול? איך? משמעות. מעולה. למה אנחנו לא יכולים לשכב במיטה שלושה ימים ורק להישאר ככה פסיביים ובאיזשהו מקום? אחרי שעשינו את זה כבר אני ארצה לקום ולעשות. למה? כי אין לזה משמעות, אבל החיים הם בנאליים, נכון? זה דבר שהוא אדם מתגעגע למשמעות. זאת אומרת, גם אם יהיה לו הרבה לאכול, גם אם יהיה לו את כל פרנסתו, גם אם הוא יהיה עשיר גדול ויש לו שבעה, לא יודע מה, מכוניות שבע ובניינים רבי קומות, עדיין לא יסבר לי בו. מדוע? יותר מה? עוד בית? יותר רוחני. אתה משתמש במילה שבעל חיים לא מבין אותה. הווה אומר שכנראה שיש לנו אצלנו במתנה שקיבלנו, מעבר לצדדים הכי נמוכים, דומם, צומח, חי, יש לנו משהו מעבר לזה. יש לנו משהו שהוא מבטא את הכלי הגדול שקיבלנו, שזה הכלי של הנפש, של השכל האלו, של השכל, כנראה שזה מחפש משהו שלא יכול להיות לקלוט משהו הרבה יותר גדול. משהו שהוא הרבה יותר נצחי, משהו שהוא הרבה יותר מופשט, משהו שבאמת בעל חיים לא יכול לעשות אותו. כי אחרת, אומר המהר"ל, היינו יכולים כמו בעלי החיים, לא כאלה, לא כזה כלי משוכלל, כמו שאמרנו, מחשבים, בסך הכל יש מחשבון. זאת אומרת, עצם יש לנו בראש מחשב, במרכאות, כן? זאת אומרת, יש לנו ציפיות, מרחב של ציפייה, של רצון לממש את עצמנו באופן הרבה יותר רחב, סימן שזה מה שמבטא את הייחודיות שלנו. נכון. את העניין של מה? של הרוחניות. כן, זאת אומרת, עדיין לא פתרנו את הבעיה, איפה אני מגיע ליכולת להיפגש עם הדבר הזה. אבל באיזשהו מקום, תשווה בהשוואה פשוטה לבעלי חיים. סתם, רוצים עכשיו להשוות, למצוא את החלק הייחודי. האם ראית בעל חיים שהוא מלא שאלות פילוסופיות על מהות העולם? האם יש בעל חיים ששואל את עצמו מה אני עושה בעולם הזה, והוא פותח איזה מין, נקרא לזה, איזה בית ספר לקופים, שבו הם לומדים ביחד את המשמעות? לא מצאנו. האנושות היא היחידה, האנושות האדם, הוא היחיד שבעצם מרומם את העסק לא למחשבה קיומית, אלא למחשבה מהותית. ולכן אנחנו צריכים למצוא את הדרך איך אנחנו חושפים את זה. כי השאלה, למה השאלה שלך היא כל כך חזקה? ולמה אמר יחד לזה עוד, בפחות עוד זה, שלוש פסקאות, היא מכיוון שבסופו של דבר אפשר היה להגיד דבר אחר. אפשר היה להגיד שאולי באמת האדם, זה לא כמו שאמרנו, הוא באמת בעיקרון נמצא בעולם שהוא מחפש, נגיד, קיום, שיהיה לו ביטחון קיומי, שהוא לא יחיה במחסור, אלא יש לו יותר, קיבל שכל על מנת למצוא פתרונות יותר מתוחכמים מאשר בעל חיים. זאת אומרת, מי אמר לנו שזה באמת חיפוש של איזה אינסופיות גדולה כזאת, שהיא צד רוחני, שאמר על כל הצד אלוקי? מי אמר? אולי השכל הזה שיודע לנתח ולעשות כל כך הרבה דברים, הוא עושה את זה בשביל מה? נכון? זאת אומרת, בוא נניח ככה, למה יש באמת כזה או בוא נגיד אחרת, על מה בני אדם משקיעים המון אנרגיה? עבודה. עבודה. למה הם משקיעים לעבודה? הם רוצים לשרוד נניח, בסדר? הווה אומר שאנחנו בשביל לשרוד, בשביל להתקיים, עוסקים המון שעות בענייני עבודה, ואנחנו הולכים והופכים את זה למשהו יותר ויותר משוכלל, את הפתרונות שלנו כדי למצוא לנו את המענה הקיומי שלנו. האם זה אידיאלי או לא? זאת אומרת, האם זה אידיאלי? אולי נגיד שזה האדם. האדם זה, 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 זה יצור שהוא צריך פשוט להתפרנס, להתקיים, ויש לו כלי שנקרא שכל, תחכום, המצאה, כדי שמה? שהוא יוכל להקל על עצמו בפרנסתו. למה לא? למה לא? מי אמר? יפה, אתה אומר שזה רק הבדל טכני, זה הבדל מהותי, נכון? המהר"ל ירצה להראות לנו שבעצם, ובואו נחזור שנייה אחת לתחילת של התורה, כשאדם נברא, הוא היה צריך לעבוד קשה בשביל פרנסה או לא? למה? איפה אתם יודעים? גן עדן, ומה הוא עושה בגן עדן? אוכל מהפירות. אבל הוא צריך עוד לעשות משהו, הוא צריך לעבודה ולשומרה. נכון? הוא צריך בגן לעבודה ולשומרה. הכוונה היא לעבוד את הגן, אז הוא צריך לעבוד, לא? זאת אומרת, אתה אומר, העבודה, יש שני סוגי עבודה. יש עבודה שבעצם היא באה מתוך זה שצריך המון תחכום על מנת להתקדם, כי העולם הוא עולם, שמקוץ ודרדר מצמיח, אנחנו צריך המון להתאמץ בשביל הפרנסה. אבל יש דבר אחר לחלוטין, שבו באמת אדם נמצא בעולם הזה, אבל הוא לא צריך בכלל תחכום, האוכל מזומן ובא אליו, וכל הקיום הפיזי שלו מובטח לגמרי, הוא נמצא בגן עדן. נכון? זאת אומרת, בעצם אנחנו רואים שהנושא של הפרנסה, של העבודה, הוא לא אידיאלי. זאת אומרת, זה אדם לא נברא במצב שבו כל מה שהוא נברא זה בשביל שבסופו של דבר תהיה לו איזושהי יכולת להמציא דרך להתפרנס בצורה טובה. זה לא היה צריך להיות ככה, נכון? מתי זה התחיל לקרות שאדם יתעסק רוב ימיו בפרנסה? אחד האדם הראשון, גרש מייצד בגן עדן, ולכן מה הוא כולל? מזה את הפכה תוכל לכם. ואז אם אלה, האנושות כולה הפכה להיות משועבדת לכך שצריך להשקיע המון אנרגיה ביכולת להתפרנס כמו שצריך. ואז הדבר הזה הפך להיות חרפיפיות. מדוע? כי מצד אחד הוא צריך לעבוד קשה כדי לעשות את זה, אבל מצד שני, כיוון שיש לו שכל, אז הוא לא מסתפק במועט כמו בעלי החיים שמסתפקים במה שיש להם, וברגע שהם סוואים, הם מפסיקים לחפש. האדם חי כל הזמן במה? בדמיון, שיכול להיות לו יותר, יכול להיות הכי הרבה, הוא יכול להיות הכי עשיר בעולם, הוא יכול להיות משהו. ולכן מה הוא יעשה כדי לעשות את זה? יתכנן לעצמו איך עושים את זה. בסדר? אבל העשייה הזאת בשביל מה? בשביל שיהיה לי קיומיות, שיהיה לי שפע חומרי. אז האם זה התכלית של האדם? באידיאל זה לא התכלית של האדם. עובדה שאדם בעיקרון היה יכול בהחלט לא להתעסק בזה בכלל. הכל היה מצוי לו. פרנסתו הייתה מצויה בשפע, מכל עץ הגן, הכל תאכל, אין שום זיעת אפיים. הכל הולך בנחת, נכון? מה? לעובדה ולשומרה זה לפתח. זאת אומרת, זה לא מפני שאין פה פירות והכל, אלא לפתח את העולם בכיף, מה שנקרא. להגדיל אותו, לשמור עליו. יש האומרים לעובדה ולשומרה את הנשמה, שזה בכלל עבודה רוחנית, כי זה כתוב אפילו בלשון נקבה, ולא זכר, לא כתוב לעובדו ולשומרו את הגן, אלא לעובדה ולשומרה את הנשמה. מה? נכון? כך כתוב, נכון? זה לעובדה ולשומרה את הנשמה. איך? על ידי עבודת השם. זאת אומרת, יש בגן עדן משהו אחר. זאת אומרת, האדם האידיאלי בתחילת דרכו, לפני שהוא חטא בחטא אדם הראשון, אין לו פער בין הקיומיות שלו ליכולת להשיג אותה, ולכן הוא לא משקיע בזה. הווה אומר, במילים אחרות, מה אנחנו אומרים? אנחנו בעצם אומרים ככה, אנחנו מחפשים מהי הנקודה שאנחנו בני אדם בה. אז אמרנו קודם כל שהרבה חלקים שאנחנו באמת הם לא בני אדם, זה כמו האדם שמסתפק בקוקוס ולא הולך להתפתח, זה בכלל לא העולם שלו, הוא צריך להתפרנס, הוא צריך לאכול, הוא צריך לשתות, אבל בסדר. אבל כשאנחנו מגיעים לדרגת בעלי החיים, אז כאן אנחנו מתחילים להסתבך, גם בעלי החיים עובדים לפרנסתם, וגם האדם. אז אולי זה התכלית שלנו, ואז מתבר לנו לא, כי בעצם זה לא היה אמור להיות הנקודה הזאת שאדם מתעסק כל כך הרבה בפרנסה. בסדר, הוא היה צריך להיות כמו משהו הרבה יותר טבעי כלפי הדבר הזה. בסדר, אז אם ככה, למה הוא קיבל את הכלי הגדול הזה, שנקרא יכולת חשיבה, יכולת המצאה, יכולת של הפשטה? למה לאדם יש, יש חיפוש משמעות שבחיים? לא די לו רק שקיבל, שקיבל קיומיות פיזית, אלא הוא רוצה משהו אחר. כנראה שיש לנו עוד כלי עוד יותר עמוק, שזה לא הכלי שיש לבעלי החיים להתפרנס, אלא להגיע למדרגה אחרת, גם של חיבור אל קודש, חיבור אל הנשמה, חיבור לחלק רוחני ומופשט שיש באדם, שזה החלק אלוקה ממעל שיש לו. זה היכולות שלו לדבר בשפה שלא נגזרת מהעולם הזה, אלא נגזרת מאידיאלים גבוהים שאליהם הוא שואף, ותם הוא רוצה, ושם הוא יגיע לשלמותו, שאין את זה לבעלי החיים ב-99%. זה האדם. ואז יגיד המהר"ל, אם זה האדם, בוא נשאל את עצמנו, אז איך אנחנו מבטאים את זה? זאת אומרת, צריך משהו שיבטא את הדבר הזה. כמו כמו שכל צורך שאמרנו, צריך לבוא לידי ביטוי בתוכנית עבודה, בכלים, יש לנו כלי. מה צריך לעשות עם הכלי הזה? ופה המהר"ל יבוא ויגיד, כנראה שצריך משהו שייתן לנו שייכות לעולם הרוחני. ואז ייתן לנו משמעות ולא רק קיומיות. ואם זה ייתן לנו משמעות ולא קיומיות, אנחנו נוכל לשדרג את היותנו בעל חיים להיותנו בני אדם, ישראלים, מקושרים לקדוש ברוך הוא וכן הלאה. כן, גבריאל. נכון. בואו נתפוס את זה בשלב הזה, כי כבר ממש מאוחר, אני נתפוס את זה רק באמירה. אנחנו לא מתעסקים פה בשאלת איך אני חייב או לא. אני עכשיו עוסק משהו נקרא שיקוף רנטגן. זאת אומרת, אדם שיודע, נגיד, שלאכול תפוח זה דבר טוב, ולאכול משהו שמקולקל זה לא דבר טוב. זה לא שעכשיו הוא חייב לאכול את התפוח ולא את הרעל, כי הוא... אם זה בריא לך, זה הדבר שיפתח אותך. נכון? אני לא באתי להגיד, אתה יכול לבחור שלא, לאדם ניתנה יכולת של בחירה. כאן אמר, אל שאל את השאלה, מה מתאים לנו? אחרי שזה מה מתאים לנו, תבחר אם אתה רוצה את זה או לא. אין לי כוח, לא רוצה, רוצה להישאר ברמת בעל חיים. טוב, לא דיברתי על זה. אבל השאלה קודם כל, מה יש לנו בשיקוף? שאנחנו לא גומרים בלאכול ולשתות וזהו, בזה נגמר הסיפור. ולהפוך את העולם החומרי למרכז שלנו. יש משהו שהוא מעבר לזה. ואם אנחנו ראינו שבני אדם מתעסקים בעניינים הקיומיים, זה רק בדיעבד, כי חטאנו ויצאנו מגן עדן. לא כי זה האידיאל. אז אם זה לא האידיאל, ובעצם כשיהיה גן עדן לא נצטרך לעבוד קשה, אז בשביל מה אנחנו פה? סתם בשביל לנוח, לא. עובדה שאנחנו לא ישנים בלילה טוב, אם אנחנו לא יודעים מה המשמעות של קיומנו. אז אנחנו מחפשים משמעות. חיפוש משמעות זה כבר כלי גבוה. כלי גבוה, אז איפה הוא בא לידי ביטוי? מה בעולם יכול לתת לו את ההנאה? זה תורה. שבעצם תורה באה אלינו כמזון לנשמה. ולא כשום פתרון טכני, פיזי, קיומי, אלא מזון לנשמה. המהר"ל רוצה להגיד לנו, בואו קודם נזהה את הנשמה שבקרבנו, ומתוך כך נוכל להבין שהתורה היא חיינו, בחיים היותר גבוהים. עד כאן רבותיי היקרים, יהיו ברכה, שיהיה לנו ברכת השם עלינו תמיד.